תעשה את הרבה המושגים כדי להבין מהפסקה הזאת מה שנדרש לצורך המשך החטיבה הזאת. דרך הקודש והשוויה, זו הכותרת שלנו. אנחנו צריכים לדבר על שני דברים. בואו נעבוד לפי הכותרות של הנזיר, זה חשוב. צריכים לעבוד על ההשוויה, כלומר עכשיו ננסה לברר קצת יותר את המושג הזה, השוויה, בהקשר הזה של החטיבה שלנו, של עבודת המידות, של מוסר הקודש, ודרך הקודש שיוצאת מהשוויה. שני הדברים שאנחנו קצת נבהר אותם. מה שדיברנו, הדגשתי בפסקה, כשקראנו את הפסקה, הדגשתי כמה דברים. הדגשתי שהשוויה הזו יש לה שלוש פנים. שתי רמות, ככה נדבר על זה ככה, השוויה מעשית ושכלית והשוויה דמיונית. כן. עכשיו, הפסקה עצמה, מה שהיא דיברה, מה שהיא התייחסה, זה שההשוויה הזו, ההתרוממות שההשוויה הזו מייצרת, היא בסיס לעבודת המידות. לתיקון המידות, לתיקון הפרט ולתיקון הכלל. על גבי ההתפתחות של ההכרה, שההשוויות הללו, המעשית, השכלית והדמיונית, מאידך גיסה, מייצרות באדם ובעולם, כן, מדרגת ההשגה שהן מייצרות בעולם, מאפשרות תיקון מידותי בפרט ובכלל, ברמה שלא הייתה קיימת קודם. או כמו שהוא קרא לזה, דרכי יופי של סדרי עבודה והידורי מצוות. הבסיס, החטיבה האחרונה במוסר הקודש אצלנו זה החסידות, מיד אחרי הפרישות. כן? וכל דרכי החסידות הנעים, כמו שהוא כותב כאן, לשלום הציבור, הם כולם נובעות מההתרוממות של, בעיקר ההשוויה הדמיונית. ככה הוא תיאר את זה. זה נו. עכשיו, זה עניין אחד, עניין נוסף שאנחנו צריכים ללבן בפסקה שלנו. יש לנו כבר שני מושגים ללבן. השוויה, השוויה מידותית, שכלית מעשית, והיחס שלהם לתיקון המידות, כן, היחס שלהם גם זה לזה. דיברנו על זה, שיש פה יחס שהוא מתהפך.
מי משפיע על מה?
מה משפיע על מה? כלומר, הוא פתח את הפסקה ודיבר על כך שההשוויה המעשית והשכלית, כלומר, מה שהוא מנחה, אותה השוויה שמנחה את המידות הטובות ואת מצוות התורה והשכל, נובעות מתרוממות של דמיון צורה ליוצרה, זה דבר שצריך לדבר עליו, ואפילו להגיש לזה שיעור שלם, דמיון צורה ליוצרה, נושא שצריך להתייחס עליו. אין פה אורלן טיבטי, נכון? אתה יכול לקרוא את זה?
אורלן טיבטי, לא, אין פה.
לא, לא, לא. טוב, אני אסביר קצת. זה עניין אחד, כלומר, עבודת הדמיון והשוויה השכלית והמעשית היא עבודה ברמה אחת. אחר כך יש עוד עבודה יותר גדולה שהיא מובילה את ההתקדשות לרמת צי, שזה השוויה הדמיונית. כוח הדמיון בפני עצמו מפתח באדם הכרה חזקה, שואבת את כל האדם, את כל מדרגת האדם והדור לרמת מוסר חדשה. היו שני דברים. אבל כשהוא סיים את הפסקה, אז הוא הפך את זה. השכלול של כוח הדמיון שהוא דיבר עליו עד עכשיו, של השוויה הדמיונית, הוא מתחיל עכשיו לייסד מעגל חדש. של השוויה מעשית ושכלית, כן? שהם הופכים להיות בסיס מחודש להשוויה דמיונית גבוהה יותר. כלומר, יש פה סדר שהוא מתהפך, מעין חותם ונחתם, כמו שאומרים בפנימיות התורה. כן? כל כוח נעזר בכוחות שקדמו לו כדי לפתח מדרגה חדשה, מצב חדש ומוסר חדש. זה דבר שלישי שנדבר עליו. זה בשלושת הדברים שנפתח כאן.
סוג של השגת מקיף של... הופך לפנימי, ואז עוד פעם השגה של מקיף.
אמרת בדיוק נכון. אמרת גם מה שצריך. זה בדיוק זה. עכשיו, בואו נדבר קצת על היחס בין השוויה לבין מוסר. מוסר הקודש הוא מוסר שנשען על הקודש העליון, הקודש העצמי, על מידת החוכמה. כן? שהיא בלתי מושגת אם לא השוויה. מה השוויה הזו עושה לנו? השוויה מספקת לאדם, אנחנו דברים כרגע על הפרט, בסדר, אבל זה נכון ברמת הכלל, כמו שהפסקה שם, זה נכון בעיקר ברמת הכלל, כי שם יש להשוויה יותר מה לפתח, יש יותר ציבור, יותר תכנים. אבל ההשוויה הזו נותנת, מספקת לכל פרט, לכל אדם, לכל אינדיבידואל, תכנים חדשים, הכרות חדשות, קישור חדש אל הקודש, אל מה שחשוב לנו לענייננו כאן, ציור אלוקות חדש. כן? כשציור האלוקות הזו, כשהוא... ומתחדש, אז הוא מייצר יחד איתו ציור חדש בתורה ובמצוות. כי אין ציור אלוקות שאין לו גם השפעות על תפיסת העולם הזה. אין דבר כזה. יש מקום אחד שיש ציור אלוקות כזו, בודהיזם, שדיברתי איתכם פעם. כן, אבל ציור אלוקות שהוא מצייר את אלוקות בתור יש, אז הוא מיד גם מקרין על הבריאה ועל הנבראים. כן, גם על העולם וגם על האדם. אז כל ציור אלוקות חדש שנרכש, בין בדרך השכל, בין בדרך הדמיון, מחילה. כל ציור דמיון, כל ציור כזה שנרכש, הוא גם משפיע על הכרת דרך הקודש, כלומר, דרכי המוסר, כן, שבעצרתם צריך ואפשר לתקן את העולם, ולתקן את האדם והעולם ולהידבק בשם יתברך. הווה אומר, שאם יש איזה עניין כזה שמובא בספר בני יששכר, כן? בני יששכר מביא את זה בהרבה מקומות, זה אחת התורה שלו, כן? ויש לו איזה גימטריות בכל הכיוונים כדי להבין איך זה יצא ומאיפה זה יצא. אני אביא לכם שתי דוגמאות שמופיעות בספרים. יש אצל הארי, יש מה שידוע התורה של שבירת הכלים ושל ברור הניצוצות. כן? מוסה, כן. זה לא. הבני יששכר מביא פסקה, זה גם מופיע קודם בבני יששכר. כתבו את זה לפניו. שעד הארי זה היה עולם התיקון, ככה גם הייתה הקבלה נראית. ומהארי, בגלל שהשתנו דברים, בגלל האיסורים, היה אז גירוס פרד, היו עניינים שונים, כן? אז העולם הגיע למדרגה אחרת, ואז הגיע מדרגת, עד אז היה עולם הטוב. התחיל עולם התיקון, שאז התחיל לנו דיבור הניצוצות, שזה תורה בפני עצמה. כן? הוסיפו לנו עוד 20 כרכים ללמוד בתחום הזה. כן? ועוד 20 שנה מהחיים כדי להוסיף עוד משהו ל... אבל נוספה עבודה חדשה שמוססת על ציור אלוקי חדש. מושגים חדשים. זה לא היה קיים קודם לכן, זה היה קיים רק בשלב הזה, התחיל להתקיים. קודם לכן זה היה ברמזים ובנקודות, שפתחו להיות עניין שלם ומלא. אז כן קרה פה משהו, שמדרגת המציאות מהנהגה האלוקית בעקבותיה השתנו, כן? ונוצר ציור חדש, דמיוני, במקרה הזה ציור דמיוני זה פנימיות התורה, ומשל שלם שבא לבאר לנו גישה על האלוקות מצד אחד, זה שבירת הכלים, ועל היחס עבודת השם, ברור הניצוצות, ודאי. אז הציור הוא מקרין תמיד, ציור אלוקות הוא מקרין תמיד שני עניינים, אי אפשר שיהיה אחרת. ואם למדת ציור אלוקות שלא מקרין על האדם, אז אתה בודהיסט לצורך העניין. אתה ריק מהעניין, לכן אמרתי בודהיסט. תפיסה של יש של האלוקות, הכרה גם של העין שבאלוקות, היא הכרה שהאדם משיג משהו. לכן היא משליחה גם על המצב האנושי בכלל. זה עניין אחד. יש עוד כמה דוגמאות כאלה שאני יכול להביא. הבאתי דוגמה שהיא מאוד חדה. ממש רואה שנוסף, משל חדש לחלוטין כדי לבאר את האלוקות ואת העולם. זה עניין אחד. עכשיו, מה... זה... לכן אני אומר שהחסידות ולמעשה כל דרך הקודש כולה, כל עבודת דרכי הקודש שבפסקאות הקרובות אנחנו נדבר עליה, היא מבוססת קודם על התעדות של ציור האלוקות. התחדשות של ציור האלוקות עם הרבה תכנים והכרות והרבה קדושה שנוספת. זה עניין אחד, ואת כל הפרטים צריך לעבד בעין. עם כל הפרטים המוסריים שבאים בעקבות זה. כן? ואם תסתכלו, אחידה, אנחנו נמצאים בחודש אלול. אחידה זה שם הגדולים. מביא שיש שני סדרים של תשובה. יש אחד שכתב רוקח, כתב סדר התשובה וכתב עוד כמה דברים על זה. כן, עניין בפני עצמו. יש רבי יהודה החסיד בספר חסידים וגם דרכי תשובה שלו. כן? זה אלו. ויש מה שאוסיף ארי, זה גם דרכי תשובה. ואפילו בפרטים זה שונה לחלוטין. עכשיו גם, לא רק בפרטים, כמה איסורים צריך לעבור וכמה טעניות. כן, זה עניין אחד. יש מושגים שמופיעים אצל רבי יהודה החסיד ולא מופיעים במקומות אחרים. כן, נגיד, אם תסתכלו הרמב״ם, הלכות תשובה, אז יש תשובה מורכבת מ-X, Y, Z, כן, מחרתה, קבלה וכו'. רבנו אנה מביא ארבעה, שאולי בעצם זה שלושה, זה לא מחלוקת, זה בפני עצמו. אבל רבי יהודה החסיד, כמדומני, הוא, הוא הראשון, אולי מהראשונים, אני כרגע לא רוצה לנסות לזכר לפניו, שטבע את הביטוי תשובת המשקל. שאם עשית עבירה בסך,
יכולה עבירה שמשקל, עם החבר החוץ של...
באותו חולי והמתרפא, ויש מדרש, יש מדרש בראשית רבה, בשמות רבה, שבדבר שבו לוקו במתרפא, ואומר, היה רגיל אדם לבטל תורה שני דפים, ילמד שני דפים ויתרפא. היה רגיל לעשות עבירה בעבר זה מסוים זה, יעשה מצווה בעבר זה ומתרפא. בסדר, אפשר להבין את המדרש מכמה רמות, אבל תשובת המשקל בתור תשובה, הביטוי משקל, משקל, שיש משקל לחטא, שצריך כנגדו לעשות תשובה, ואז יש גם הבנה מה המשקל הזה, כן? זה עשיית החטא עצמו, המאמץ, ההנאה ממנו, רמת התומעה וכו' וכו' וכו'. זה מושג בתשובה חדש, שמבוסס גם על ההבנה שלו באלוקות, אגב, אבל אין זמן לדבר על זה כרגע.
איך הרב קורא לזה פה? לחידוש הזה?
חידוש דרך הקודש. דרך הקודש, והוא אומר שיש דרך חדשה במוסר, כן? הנהגה מוסרית כוללת, יחד עם הערכה ועם הבנה מוסרית חדשה, מחדשים דרך עבור הקודש, עבור גילוי הקודש באדם. קודש האור שדיברנו עליו, שהוא מידת החוכמה, שהוא קודש העליון. עדיף לקרוא לו הקודש העצמי, לעומת הקדושה. הקדושה חלה באדם ברמה מסוימת, אבל קודש העצמי לא חל באדם. אין אדם שהוא קודש. יש אנשי קודש, אבל זה קצת שונה. זה העניין, זה דרך הקודש. עכשיו בואו נדבר קצת על ההשוויה, נבהר קצת את המושג הזה, ונעבור לדבר על דמיון לעומת שכל, ועל צורה ליוצרה. השוויה, אני לא אקרא את ה... אמרתי לכם, קו הירוק זה קו המשווה, אולי צריך לקרוא את המקור הזה, אבל אולי לא. זה בהזדמנות בפני עצמו. אם נגיד צריך לקרוא את זה, זה לא ארוך, אבל צריך לקרוא ולהסביר. מה זה הלפני הקו הירוק הזה? נחבר את זה לשם. מה יש? מה יש? אמרתי שלפני, אחרי הקו הירוק יש ואי ערב ואי בוקר. יש אור ויש חושך, יש נפחים ויש ניגודים ויש גם מיעוט הערה, כלומר חושך. לפני הקו הירוק הכל היה בהערה שלמה. עכשיו, מה קורה כשיש הערה שלמה? כן, מה קורה כשאין חושך, כשאין ניגודים ואין פחות ויותר? אז הכל במידה שווה. מה הכל במידה שווה? הכל במידה שווה לעומת האלוקות. אם אתה תופס יחס לאלוקות, אני אגיד ככה, כשאתה עומד מול האינסוף, אפילו מבחינה מספרית, אין דבר כזה קרוב ורחוק.
נקודת הכתר לכאורה.
כן, זה המקור שלא הבאתי לקרוא. זה המקור שלא הבאתי לקרוא, אבל המקור הזה נמצא בפירוש הראב"ד בספר יצירה. קו הירוק מופיע שם. פרק א', כמדומני, משנה ז' או ח' בסופו. אם תרצה אני אביא לך, אבל זה בדיוק העניין. עכשיו בוא, במצב הזה אני אבהיר את זה מבחינת ההיגיון, למה לקרוא לזה אשליה. הכל עומד שווה מול מדרגת ההערה הזו. מבחינה אפילו נפשית, מידותית. אני אומר, מבחינה לוגית זה פשוט, כשאתה עומד מול אינסוף, אז הכל באמת שווה. אין קרוב ואין רחוק. קרוב ורחוק יש, כשיש לך מרחקים מוגבלים. אבל אם אנחנו אומרים שהמושג שלנו זה אינסוף ברוך הוא, ויש עמידה מולו, אז אין קרוב ורחוק. כמו שרבנו תם קורא בספר הישר, מול הבורא יתברך, אין קרוב כקרבתו ואין רחוק כריחוקו, ואין רחוק כקרבתו ואין קרוב כריחוקו. הכל עומד באותו רגע שווה ומשווה. כן. אז המושג הוא שווה בפני עצמו, כלומר אין בו, יש בו מדרגת הערה טוטלית, נקרא לזה ככה. מבחינת נפש האדם, גם מבחינת העולם, אני כרגע מדבר במילות הנפש, חשוב לי כי זה דרך לדבר על דרך הקודש. מבחינת נפש האדם, זה אומר שעומד במצב שאין אצלו קטן וגדול, זה אומר שבאמת מבחינה מידותית הוא צריך להיות ללא שום פסול, זה בוודאי, זה שלב ההכנה, כן? ממש ממש נקי לחלוטין. אבל אחרי שהוא נקי, אז יכול להיות בו מידות קטנות וגדולות, שזו החטיבה הבאה, ויכול להיות שהוא עומד במצב שמדרגת ההערה שמתרחשת בו, מחדשת בו תוספת חדשה של הכרות ותכנים וקודש וקדושה, שבאמצעותם כל מידות הנפש שלו, כן, הן מתוקנות לחלוטין, בקו השווה. וזה הכוונה של השוויה בנפש האדם. כן, יש השוויה באלוקות, כמו שתיארתי קודם. על גבי זה יש השוויה בנפש האדם. כן, עכשיו למה אני מדגיש את זה? כי כל כף חטא הפסקאות של דרך הקודש, לפני סדר הקטנות והגדלות של תארת מידות הנפש, כולם תתארו שמדובר מדרגות. כאילו, זה שאין שם פגם זה בוודאי. לא מדובר אדם שיש בו קלקול מידותי, אין בו אפילו קצת של רע, זה בוודאי. אבל כל מדובר על מדרגות שבהם מדרגת הנפש היא מתחוללת תמיד לשיא, תמיד לשיא חדש. כן. הנטיות, הרצונות שהוא מדבר, כן, אני לא רוצה להיכנס כאן. המידת הלשמה, העבודה, השכל, הדמיון שהוא מדבר שם. תכף תראו בהמשך, שכל והדמיון, הכל מדרגת C, מתאים זה לזה, מתחדש תמיד, מואר תמיד, כן, מדרגה הילאה שכזו. כן, אז אני אומר, זה נשען אך ורק על ההכרה שקודם כל יש השוואה, השוויה, משתמש בביטוי שלו, על מדרגת ההכרה הזו באלוקות, וגם המדרגה הזו בעבודת הנפש. כן?
שהיא בעצם השתוות שלה.
כי יש... מה זה?
מה הסברנו בזה?
כי כמו שבאלוקות יש ציור אחד שזה השוואה, שאין לא קוטן ולא גודל, המדרגת ההרה טוטלית, טוטלית קוטה בסי. תמיד מתחדשים... מתחדשים הכרות חדשות וכוחות בנפש. ותמיד יש השוואה של כוחות הנפש וכו'. תמיד יש חידוש למדרגת סי. כן, למדרגת שלמות. אתה רוצה לקרוא לזה שלמות, תקרא לזה, כן, זה שלמות, זה גם מידה טובה. אז באופן הזה, כוחות הנפש ועבודת השם, דרך הקודש, ההתנהלות, ההנהגות שיוצאות, הן תמיד עומדות במעלת השלמות שאנחנו מדברים עליה. זה העניין שאני מתייחס אליו. תדעי, אני אמשיך, אני רק אקרא לכם. שלוש מידות בעבודת הקודש. כן, אז אני קורא פסקה ראשונה. שלוש מידות ישנה, פסקה ב'. שלוש מידות ישנם בעלי הנפש, משפיעים עובדי דורם, שהם דוגמת שהם נחזות בדוגמה העליונה. כן, עכשיו בואו נמשיך הלאה. מהות העבודה, כן, אז יש עבודה דמיונית ויש עבודה ממשית, והן מתאימות זו לזו. אני מקצר לכם את הפסקה. העבודה הפנימית, כן, ואז תמשיכו הלאה, פסקה ו' ז' ח', נטייה לעבודה העליונה, התשוקה העליונה, הצמאון הפנימי, הצמאון הלוהט, שלהב וצער ועדן, הכל אי שם, כמו שאני אומר תמיד. התמזגות הצמאונות הקדושים, ועד סוף החטיבה, בקף כף א', הנצחי בדרך הקודש העליון, כף א', זה דרך העלאת הכל, כן? זה לא העלאה מקדמות לגדלות, שזה יש בהמשך, קראתי לכם את הפסקה, זה העלאת הכל. זה כבר משהו כזה, כן? והופעת העילוי וכו' וכו' וכו'. אז זה נשען...
בעצם כמו שאצל האלוקות, תמיד יכול יש את ההתחדשות הזאת.
כן.
אז ככה... ככה מה אצלנו מה?
כך בנפש האדם, שלמות ההופעה, שלמות ההכרה, שלמות הרצון.
זה הדרך החדשה ש...
זה הדרך החדשה ש...
שאנחנו כבר להגיד ש...
כן. כן, כן, כן.
שככה צריך לפעול.
ככה צריך לפעול, כן. כן, כן, כן. כשיש אפשרות לפעול, זה תלוי אם יש קישור כזה, קישור לדרך הקודש הזו. זה עניין של השוויה, שהיא מושג השוויה והשלכה שלה על עבודת האדם. עכשיו, אני לא יודע, יש פה כמה דברים שאני באמת רוצה קצת יותר מברר, אבל אני אקרא לכם פה, סתם, זה אני אקרא מהר, רק כדי שתבינו שההקבלות הן תמיד... אם ההקבלות הן מדויקות, אז המובן יוצא מדויק ביותר. אני קורא, זה לא הפסקה שאני רוצה, אני רוצה פה פסקה אחרת לצורך העניין. אני רוצה לעבוד פה על הדימויים והשכל, אבל לעניין ההשוואה, אני קורא פה אורות הקודש, חלק א', עמוד ר' מן ג'. אני קורא רק את ההתחלה של הפסקה רק כדי שתבינו שהמושגים של הרב קוק בהתאמה פנימית יוצאים באמת מושג מדויק, מכוון למקום כלשהו. כותרת הפסקה, כמה לא מו... איך... ללא הפתעה, השתוות הערכים. דיברנו על השוואה, נעבור על השתוות. כן? זה נו. ואז הפסקה מתחילה. לולא ההשתוות שיש בהוויה, לא הייתה שום חוכמה יכולה להתפתח. שום חוכמה לא יכולה להתפתח. כן? שימו לב. דגש על חוכמה. זה הדגש שלי. המילה חוכמה. וכיוון שהיצירה הרוחנית נכבדה כל כך, והחוכמה היא כל כך מחיה את הכל, כן, חוכמה זה חיים, זה אותה גימטריה וכו', אתה מחיה את הכל, מוכרח הוא שסדר המציאות כולו תהיה בו השתוות של ערכים. ערכים שיש במציאות הגיעו לידי השתוות פנימית והחוכמה תופיע. עד שחלק אחד מורה על חברו והפרט על הכלל, הגשמי על הרוחני והדמיון על השכל. זה ההשתוות של הדמיון והשכל זה עם זה. זה נוגע לסוף הפסקה שלנו, להתחברות של הדמיון והשכל. ומזכירה זו יוצאים מעיינות מלאים דעת עליון, תזכרו את הדעת העליון, אנחנו נגיע לזה, נדבר על פלגות הדסארי, זה בזכותו, הוא דחף לפתחי שערים, אז נגיע לזה. התלבטתי אם להביא את זה, הרב קוק תזכיר פה ביטוי בפסקה שלנו, פלגות הדסארי. פלגות הדסארי, והנזיר הדגיש את זה, עכשיו הוא לא הדגיש בחינם. גם אורח צדיקים כאורנוגי, אמרתי שזה זוהר לפרשת, אני אשב כל פעם לגבל. אז הזוהר פרשת ויקרא כמדומני, שהזוהר אומר שיש דרך צדיקים חדשה, זה אור נוגע וכולי. עכשיו אני אקרא פה את זה. גודלה של ההשתבות יוצא לפועל על ידי, עכשיו איך ההשתבות הזו מכירה, מגיעה, זה התחלנו לדבר בפעם הקודמת, על ידי הכרת ההבדלה שבין כל ערך וערך, כלומר עבודה אנליטית להבחין בין ערך לערך, בין מושג למושג, כן? והחטיבה המבדלת, ההבדלה, ההבחנה, האנליזה שעושים, היא מבררת את העומק של השיווי. היא הבסיס להשתבות הזו. מבחינת עבודת ההכרה, לא במילות הנפש, כי אנחנו מדברים על בניית המושגים, ההבנה. זה הבאתי רק כדי להבין שההשתבות, החוכמה והדעת, הם כולם קשורים זה בזה. יש לי פה פסקה שחשוב לי. פסקה שיותר חשובה לי בעמוד רש למד זין, אם רוצים. אבל אני לא אקרא את כולה, אני אקרא את כולה, אבל לא אסביר את הכל, כי ממש אין זמן. ממש, ממש, ממש אין זמן, וחבל, אי אפשר להרכיב את כל המערכה כולה, והייתם מבינים, אבל כמה שאפשר. אני חשבתי שעל הפסקה הזו נתקף רק עד סוף הזמן. פסקה אלף, שזה כדי לבאר. יש לנו שבוע הבא יש, כך זה ראש השנה נדמה לי יוצא.
שבוע זה כבר ראש
השמש. אז יום הכיפורים לא נוגע לנו, יש לנו זה. אז יש לנו שני שיעורים, תדעו סוף הזמן, לא נורא. ארבעה שיעורים. ארבעה שיעורים, פסקה הזו, שהיא פסקה פתיחה מצוינת להבין את העניין. שאל גבי, אני אוכל להמשיך לסבך את העניינים בפסקאות הבאות. לא לחינם אני נוהג לסיים כל שיעור בשאלה. האם הבהרתי יותר משטשטשתי, או שטשטשתי יותר משהבהרתי? נוגע לעניין על הפסקה שלנו.
ריבוי אור בסוף מביא שבירה לכלים.
כמו שהרמב״ם כותב, השם נראה בערפל, הערפל תמיד נמצא שם. הרמב״ם הזה נוגע לעניין צורה ליוצרה. זה אותו רמב״ם שם. מה זה הדבר הזה? צורה ליוצרה. טוב, אני אקרא את זה קצת מהר כדי להביא את העניין של דמיון ושכל וכו'. אז הפסקה בחלק א' עמוד רש נמד זין. הדמיון הוא הצל של השכל, הנזיר הדגיש את זה וכו'.
הצל של השכל?
כן. ולפעמים הוא למעלה מהשכל. אז יש לנו דמיון שהוא צל של השכל, כלומר מתחתיו. כי אם יש משהו שמצל, אז העליון הוא מצל על התחתון. זה ככה. יש לך את מקור האור, השכל שהוא עומד באמצע, והדמיון שמתחתיו, שהוא הופך להיות איזה. ולפעמים הוא למעלה מהשכל, לא מצד עצמו. כן? כי אם מפני שהוא כן, חומר מקבל להרם מאור עליון. כלומר, יש לנו שתי רמות בדמיון. דמיון אחד שהוא מתחת לשכל, ואחד שהוא מעליו. מה שמתחתיו הוא צל של השכל. כן? מה זה?
מהמילה,
צל ממש. צל ממש, עד שאפו החיים ונסו הצללים. הזוהר מסביר שם שצל זה... גם קשור למידת החוכמה, צללים של החוכמה. כן? ויש דמיון שהוא חומר שמקבל להערה מאור עליון. כלומר, הוא עומד בזכות עצמו, וההערה מופיעה עליו. בסדר? ולפי זה יש שתי סגולות מיוחדות בדמיון. כן? שדינם חלוק. יש דמיון, סגולת צל השכל שבו. כן? כלומר, שהוא צל של השכל, הוא קשור לשכל. ויש סגולת קבלת ההערה שהיא מקבלת ממקור הדמיון העליון. זה שתמיד אומר, שתכף אני אבאר את זה. טוב, אני לא אקרא את שבע פסקה. חבל להיכנס לזה להבחנות עד כדי כך. נו, למרות שהפסקה חשובה. כן? אז הוא מסביר פה ש... אני אקרא מהם. זה נמצא צל השכל הוא מקורי, כן? אבל הוא מועט באיכותו, כי הוא בבואה של השכל, ויש לו כל החולשות של השכל, כן? וכו'. אבל מצד כוח הקבלה שלו, כן? הוא ראוי לקבל הופעות נעלות מאוד. כן? יש לו חיסרון שהוא אינו מקורי, הוא רק כלי לקבל את ההופעה עצמה, כן? כי הוא מקבל, זה בערך העניין. עכשיו, מה יוצא? יוצא שיש לנו שתי ספקות, נקרא לזה ככה. ספקות, לא עושה מלשון ספק, מלשון רמות, שתי ספקות הנפש, ככה קוראים לזה תמיד. דמיון שהוא, נקרא לזה ככה עכשיו, זה לא ביטוי מדויק, משמש לשכל ודמיון שהוא מעל השכל. דמיון שהוא מצל או מוצל מכוח השכל, הוא דמיון שעובד, כלומר, השכל עצמו מפתח מושגים, והדמיון מסייע בבניית המושגים, בעברה שלהם. יוצא שהוא צל של השכל. כן, כי הבנייה המקורית של המושגים מתחילה מהחשיבה, מהשכל. הדמיון רק משמש, מוסיף דימוי, כן, למושגים עצמם. זה עניין אחד. אם אתם רוצים, אני אביא לכם דוגמאות, אבל זה לא כרגע הזמן. כן? זה ממש לא כרגע הזמן להיכנס לעניין. אנחנו רוצים להגיע לחלק המוסרי ולא לחלק ההכרתי. ויש דמיון שהוא עומד בפני עצמו והוא שואב מכוח ההתקצות שלו, כמו שהסביר בסוף הפסקה. כוח ההתקצות האדירה, כן? כוח הקדושה, ההתקצות, ההשתוקקות, הוא שואב ממקור הדמיון תכונה חדשה, ציור חדש באלוקות. כן? זה שני אופקים.
האופק הראשון,
דמיון שעובד יחד עם השכל, במקביל לשכל. משמש את השכל.
זה לא סוג של רוח הקודש?
שניהם אני יכול לומר שיש רוח הקודש. יש רוח הקודש בבחינת שכל ויש רוח הקודש בבחינת דמיון. ככה כתוב בתיקוני זוהר. זה לא בכך הרב קוק מביא במקום אחר. שניהם יש רוח הקודש. שניהם בקדושה. לצורך העניין שניהם יש רוח הקודש. אפשרי שרופעת רוח הקודש.
איך האופן הראשון
מתבטא? האופן הראשון יש לך מערכת מושגים ויש בהם דימויים מסוימים שהדמיון נוסיף כדי לחבר את המושגים. זה העניין. ובדרך השנייה יש לך תמונה שלמה שהיא כולה ציור. דימוי אחד גדול נקרא לזה ככה לצורך העניין. עכשיו, מה המעלה וחיסרון שיש בכל צד, כמו שהוא רמז בפסקה הזו? שבצד אחד פועל השכל והוא נותן מושגים טובים שאפשר להפריד אותם זה מזה ולהבין אותם, להתבונן בהם, לנמק אותם, להסביר אותם, זה עבודת האנליזה. כן, צד שני יש לך את כוח הדמיוני שהוא בכוח עצמי שלו תופס תמונה שלמה, דימוי שלם. דימוי שלם כאן לא דימוי אחד, תמונה שלמה עם הרבה משל שלם לצורך העניין, עם הרבה חלקים ופרטים ויופי וכן, עם הרבה היגיון פנימי אפילו, היגיון, לא היגיון שכלי, היגיון של המשל, שאפשר להמשיל אותו ולהמשיך ללמד אותו, לבאר אותו ככה. כן, כל אחד יש סגולה אחרת, כמו שהרב קוק קרא לזה, קדושה אחרת. כן, כל אחד מספק תמונה אחרת, או הכרה אחרת לנפש. נמשיך לעניין שלנו, כי עוד מעט אחת ורבע, כן, אי אפשר להתעכב על זה. כל אחד נותן בעבודת השם, לדרך הקודש, תמונת מציאות אחרת, תפיסה אחרת, שבאמצעותה מתפתחים דרכי הקודש, כלומר העבודה המוסרית. מה שנבנה על פי הדמיון עצמו, הדמיון סגולת, הדמיון העצמי, כמו שנקרא לזה ככה, זה מייצר הנהגות, או הנהגות קודש, או מושגי מובנים מסוימים למוסר, שהם נובעים מהתמונה הזו, זה עניין אחד. וזה חשוב, זה חשוב עקרונית, לא חשוב מושב מוסר. זה עוד חלק בעולם שחייב שיהיה, אחרת לא תפסת את העולם. כן? ולצורך העניין הוא ידבר בהמשך על דעת הפרישות, על שובבים, כן, השובבים, התיקוני שובבים, אז תראו שהוא מדבר שזה מיוסד על עבודה העליונה של המדמה. המדמה, לא על המדמה, אני עובר במושג, של הכוח הדמיון. כן, כי זה תיקוני מציאות שהם לא בשכבת המציאות שלנו, אתה מדבר על משהו זה. ואז הוא כותב שם, בלי זה המציאות לא תיקון, למרות שיכול להיות אדם טוב. כן, למרות צדיק טוב. זה לא. זה עניין אחד, ויש עבודה מוסרית על סמך מושגי השכל. זה הדמיון שנלווה איתו. כי גם כאן הוא כתב שהשוויה מעשית ושכלית הם נובעים מתרוממות של דמיון צורה ליוצרה. כן. עכשיו, מה זה צורה ליוצרה? אם תחשבו על זה, אני לא אכנס לפירוט כולו. צורה ליוצרה זה אומר, יש כמה אפשרויות להבין את זה. יש לנו צורה שאנחנו משתמשים בה בעולם הזה, כדי להבין דברים. כן, לצורך העניין, העיקרון שהחלק קטן מהשלם. זה נובע מזה שאנחנו מבינים שבשולחן הזה החלק קטן מהשלם. והרגל שהשולחן היא קטנה מהשולחן השלם. כן? ראינו. ומהמושג הזה, מהצורה הזו, אנחנו מדמים, מבינים משהו ביוצר הצורה. או באלוקות. כן? אז אנחנו משתמשים בו דימוי והדמיה, כן? על גבי מושג שלמדנו. ומשחק זה על זה. זה הראשון. וזה צל של הדמיון והשכל. אלינו, חבל שאין זמן להרחיב את המערכה כולה.
והשני בעצם
התרוממות של כוח הדמיון.
שהמדמה הוא יותר...
כן, לא רק שיותר דומיננטי, אפילו בלעדי, אם תחשב על זה. זה בלעדי. הוא כתב פה, כוח המדמה מסדר את העניין על פי תכונתו בגדריו, כלומר...
שלו.
שלא, זה מה שהדגשתי בפעם הקודמת. מה התכונה? טוב, הגדריו זה עוד עניין, אין לנו זמן להיכנס לזה. אנחנו מדברים על ההשפעות של זה דרך הקודש. עכשיו יוצא שיש, שוב, אמרנו שיש שתי רמות בדרך הקודש, מהשוויה מעשית והשוויה שכלית. כן, יוצא מזה שגם ההתנהגויות והמידות שצריך לתקן, וגם בנפש האדם, כן, זה מושפע משתי הרמות הללו. למה זה חשוב? כי אז זה אומר, עכשיו אני הולך בכוונה כאן לדרך האבוידה. מה צריך להוציא מזה? כן, כמו שהוא כתב בפסקה פה על השתוות הערכים, כן, וכמו שהוא כתב כאן אצלנו בהמשך, כן, פה הוא הצורך הגדול של המשקל להבחין בין דמיון לדמיון לבין יופי ליופי. כן, כלומר, לעשות את עבודת ההבחנה, עבודת הגדר, לייצר את הגדר של כל עניין. כן, בגלל שיש לנו שתי עבודות, כן, בעבודה האחת אנחנו צריכים להבין שהאנליזה, ההבחנה של מושג למושג, ושל תיקון מוסרי ותיקון מוסרי הם חשובים כדי להגיע לתיקון. כן? בעבודה אחרת, עבודת הדמיון, מה שחשוב זה יותר ההשתוות, כמו שראינו כאן, זה האיחוד, החיבור של המושגים לידי תמונה אחת. זה מה שחשוב לענייננו. כן? עכשיו, אם אתם זוכרים, אז ראינו בעבודות הראייה שיש עניין של נסירת המידות. ואז אמרתי לכם שזה קצת נוגע לא בדיוק, כן? כי גם בנסירת המידות, יש עניין של נסירת המידות מטוב לרע, וזה לא ענייננו כאן. כלומר, להבחין בכל מידה ומידה את הנקודות הרעות שיש בה ולנסר בדעת, כמו שהרב קוק קרא לזה שם. כן? אז זה עבודה אחת, זה לא עבודה שלנו. כאן זה ניסור של מידה ומידה טובה מטובה, חיובי מחיובי בנפש האדם. כן? כאן אנחנו רק רוצים לייצר דרך הקודש. וזה חשוב כדי להבין את התיקון המלא. כדי להבין את התיקון המלא של האדם ושל העולם, כי כאן מדבר גם על בית המקדש וכולי, חייבים להבין כל מושג של קודש, איפה הוא עומד ואיפה התיקון היוצא ממנו. כן? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי פסקה בית אצלנו זה שלוש מידות בעבודת הקודש. כן? המידה של הכהנים, הלווים וישראל, ומה זה בישראל ובעולם, ומה זה בנפש האדם. כן? זה כולם שלוש מידות שהן בקודש. כן? ומידה, תחשבו על זה ככה, מידה בקודש זה כבר אומר גדר מסוים. אנליזה, הבחנו מושג במושג ועבודה מעבודה. כן? וכולם עבודות עליונות מאוד, מהדוגמה העליונה, כמו שהוא קרא לזה, דרך העבודה האלוקית. אז כאן אנחנו כבר נתקל בזה שצריך לעשות את ההשוויה בדרך השכל, להבחין בין לבין. ועניין שני. טוב, על צורה ליוצרה לא נרחיב היום, אולי נגיע בהמשך נתקל בזה, כי יש כמה דרכים של צורה ליוצרה, מה שהסברתי זה דרך אחת. בעיקר על פי הרמב״ם, נגיד ככה, יש דרך אחרת, אבל הכל נכנס פה לענייננו. עכשיו, מה קורה פה? מה קורה פה? בואו נחבר את זה. אמרנו שהמצבים מתהפכים. כן? מה שהיה התרוממות של כוח הדמיון, הופך להיות בסיס לתיקון נוסף, שבו צריך דווקא את עבודת השוויה המעשית והשכלית. כלומר, התורה המוסרית, המידות והמצוות, זה המעשי. כן? התיקונים שהם במעשה המצוות, עוד שלב בהבנת מעשה המצוות, עוד שלב בהבנת דרכי העבודה המוסר, עוד שלב בדרכי התשובה, כמו שדיברנו, לקראת ראש השנה. כן? זהנו. עוד שלב בעבודת החגים, המועדים, זה עבודה מעשית. כן? איך זה קורה, העניין הזה? למה זה קורה? כי הרי פתחתי ואמרתי שהשוויה עצמה היא משווה את כל הערכים, כמו שהרב קוק קרא לזה עסקה. אם היא משווה את כל הערכים שוב ושוב, ואין לפניה לא גדול ולא קטן, אז גם את ההשוויה השכלית והדמיונית היא צריכה תמיד להשוות זו לזה. כלומר, אחרי שהגעת להשוויה הדמיונית, אתה צריך לקלוט שהיא עצמה רק חלק מהאינסוף. היא עומדת עצמה מול ההשוואה הטוטלית. כן? מול ההשוויה של כל דרך הקודש כולה. כן? גם בה צריך להתחולל מושג הערה חדשה. נקרא לזה, לא מושג חדש. הערה חדשה שהיא עצמה חלק, כן, מההשוויה המעשית והשכלית שצריכות לבוא מאיזשהו מקום. אז היא הופכת להיות בסיס להשוויה מעשית ושכלית חדשה. למרות שבמצב הקודם היא הייתה נקודת השיא שההשוויה המעשית והשכלית לא היו יכולות. זה העניין. תמיד הנקודה התוכחית היא תמיד ההשוויה. והכל משתווה הופך להיות חלקי מול ההשוויה הבאה, מול האינסוף. הכל הופך להיות חלקי. גם כשעשית את כל עבודת ההשוויה הדמיונית וקישרת את עצמך למדרגת האינסוף, כמו שאנחנו מדברים, וכולי וכולי, אז זה תמיד הופך להיות, יש תמיד את הדינמיקה של ההתחדשות.
אז בעצם זה שתי דרכים, שנגיד, שכלית ומעשית בעצם יצרנו דרך חדשה בתוך ההשוויה, היא סיפתח לעוד אחרות שיבואו אחריה.
כן, ואז הדמיינית הופיע שוב על גבי וכו' וכו'.
ואז בדרך השנייה אותו דבר.
כן, כן.
והרחב בעצם מדבר פה על אחד מהם או שהוא...
עכשיו למה אני אומר את זה? לא, אנחנו מדברים על כל הגלגל שמתגלגל.
אבל זה שתי דרכים.
מה זה?
הוא מחבר ביניהם? או שהוא מדבר
כל אחד? לא, זה גלגל שכל הזמן מתחבר שוב ושוב, זה מה שאני אומר, שלב גבי שלב, כמו שהוא...
מה, זה יהיה שכלית מעשית ועד על זה המדמה?
שכלית מעשית, מדע מעל גבי זה, שכלית מעשית זה קשור בקשר פנימי כרגע, כי שכלית אתה מבחין את המושגים, אז יש גם מעשים שיוצאים יד.
איך?
שכלית אתה מבחין את המושגים, אז יש גם מעשים שיוצאים יד, דמיון לא תמיד. לא משנה כרגע, נגיע בהמשך. ונו, אבל אנחנו דברים שכלית מעשית והדמיונית על גבי. אלו שני השלבים.
אבל בתוך הדרך הראשונה כבר אמרנו שיש מדמה.
כן, זה מדמה שהוא משמש רק.
הבנתי. אחרי השלב הראשון יש את השלב.
כן. ולא. עכשיו, מה אני רוצה כאן? זה, אמרנו גלגל שהוא ממשיך להתגלגל, אז... השאלה אם לעשות את זה עכשיו ככה בפליץ מהיר מאוד. פלגות הדסארי זה למשל, עכשיו מה, ניקח דוגמה אחת שהזכרתי את הפעם הקודמת, הזכרתי מאמר של האדמור הזה, כן, שאו עיניכם מורים מברא אלה, שאו מרום עיניכם מורא אלה, שמופיע בספרות הספר חקירה. למה אני אומר את זה? כי האדמור הזה כן אומר שם, שהוא, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, אין זמן להכניס, שאפשר הנה חינמי לקחת את עבודת השכל של החקירה של נגיד הרמב״ם, ולהלביש אותה בתוך המשל בתוך הדמיון, ואז יוצא משהו חדש, כמו שהוא עשה, מתכנס, כן? אז מה אני אומר פה? תחשבו שאחרי שהיה המשל של הארי, נפתח שלב חדש, שבו היה, עשו עוד השוויה שכלית על גבי השוויה הדמיונית. השוויה שכלית, האדמור הזה כן אמר, לא, צריך לקחת את הרמב״ם באופן אחר לחלוטין, לא כמו שלקחו עד עכשיו. אין לי זמן לפרט, אבל מי שרוצה יוביין שם, שם. נו, זה העניין.
זה דרך חדשה.
מה זה?
זה דרך
חדשה. כן. אז זה ההתרוממות שאנחנו מדברים עליה שלב על גבי שלב. זה הגלגל הזה שהוא תמיד עובר, אבל תמיד בנקודות אחרות.
עכשיו בעצם המדמה היה
העיקר? זהו, שזה כבר הופך להיות
שילוב.
אחד בתוך השני. ומנוף, כל אחד. עכשיו, מה הפלגות הדסארי? פלגות הדסארי, יש 5 דקות. טוב, אני אקרא את זה, אני לא אסביר גם, כי זה עניינים של הפנימיות, אבל חשוב להדגיש שיש רקע כזה, אחד שהוא. יש פה מי שדוחף, אז זה טוב שיש מי שדוחף. אמרתי פה לפני כמה שנים, נציב לשיר השירים, שכותב שיצר הרע של תלמידי חכמים זה מידת גמילות חסדים. גמילות חסדים, כי תמיד צריך להפיץ תורה, ואז אם צריך להפיץ תורה, אז מתבטלים מתורה, אז זה יצר הרע שלהם הופך להפיץ תורה כדי להתבטל מתורה, ודברי פי חכם חן. אז אמרתי פעם שכל כולל יש בו יצר הרע שלו בכיוון הזה. ואז בתקופה היה פה יצר הרע ללכת לכיוון פנימיות, אמרתי לחבר'ה פה, זה היצר הרע של הכולל, יום אחד זה הפוך להיות כולל פרדס התורה, ואין לו ידוע לך בכלל.
איפה זה נמצא?
אני נתיב גדלות בסביר הנתנית פתח מונחת בעיקר, מונבב מזיין מונחת. אני לא קורא פה הכל כי זה הכל בלגן, רק אראה לכם שיש דבר כזה.
גדלות זה?
כן, רק אראה לכם שיש פה משהו, שזה נו. הפלגות הדסארי זה אומר שיש משל כזה שיש, לא אפרט את הכל, שיש שערות שהן מסובכות זו בזו. אני צריך להפריד אותם זה מזה. שערות, באלוקות, יש משל כזה, שערות של הגלגלטה שמתחלקים, נוסע בהידרה רבה, הידרה רבה, קוף למדבב, פלגותה דסארי. נדחה זה אחד אור חדקיק וכולי. וממנו, אה? אני לא קורא את זה, אין זמן, גם לא דקה, רק כדי...
רק שאני אציץ על זה.
ומהו ארחי פרשן שיט מאה ותלסר ארחין, ממנו יוצאים 600 ותלסר ארחין. יש בו אורח דק אחד באמצע, נאחז מאותו אורח עתיק יומין, ממנו יוצאים כל תרי"ג אורחות המתחלקות לדרכי הלפנות והתרוק. כלומר, יש ממנו יוצאים כל האורחות, כל הדרכים, כל השערות, שמהם יוצאים תרי"ג פיקודי אורייתא, והוא מחובר לאור עליון. עתיק יומין. כן. וביאור זה, אמרנו, שהוא, אני קורא מהר, רצון הכולל כל הנתיבות והדרכים, וכל הפרטים נמצאים שם, נותנים כוח ומהות לכל הנבראים. כן, וכולי. ואז הוא אומר, והשערות הן כוחות ומאורות הנשפעים לנבראים. כל שיער, יש לו מאור ועניין פרטי בבריאה. כן? ונו. וגלגלת הוא סוד הגלגל הכולל, והוא סוד כל הנשמות והנהגתם. והם כל אותיות התורה, וכל דרכי התורה וכולי. כן? השרים הללו הם כוללים טוב ורע בדרכים, שהם פנים ואחור, והם תצת ופלגה, כלומר 999 מצד אחד, 996 מצד שני וכולי. ונו. טוב, אני לא אספיק להסביר את זה עכשיו, אבל תדעו שיש דבר כזה בפסקה.
מה זה אומר ב...
מה זה אומר שפה פשוטה? יש איזו מדרגת אלוקות כזו שהצדיקים צריכים לעבוד עליה, שהם צריכים להפריד את השערות של האלוקות, השפעות הדקות שיוצאות כמדרגת שיער, שיער שיוצא מנימה אחת, להפריד את השערה זו מזו כדי להשפיע במציאות את השגת השם שהיא ספציפית לשערה הזו ולשערה הזו. בעניין אחד. וכל זה מה שהוא קורא כאן. אורך צדיקים כאור נוגע פלקודה דסרי שורה בזוהר על נזק. כלומר, הצדיקים עוסקים בעניין הזה בדיוק. זה גם משהו
מפריד. להפריד את השערות.
להפריד את השערות, כן. זה מזה כדי להשפיע את המציאות, את ההשגות הללו. זה היינו. וכל השערות האלו הם יקוט מאותו הראש. סך הכל.
כן.
כן, אז הראש הוא מאחד את הכל. כן. אז תמיד יש עבודה של הבחנה וחיבור. שהצדיקים עושים זה לזה בין כל התמונות שדיברנו עליהם. וזה גם מה שהוא כותב כאן, שזה אצלנו. ונו, והוא גם כאן מביא שזה אורח צדיקים כאור נוגה, כמו שדיברנו. נעצור כאן. אם מישהו רוצה עוד השוואה, אז אם אתה רוצה להוסיף עוד השוואה, ישראל ותחיית. אורות ישראל ותחייתו. כפלס. לראות ישראל ותפייתו כפל. אם אתה מתכוון לראות את הפסקה הזאת, תוסיף לראות ישראל ותפייתו כפל, תלתן לך מסגרת לתמונה.
אחרי זה?
אחרי זה, אם זה, לפני זה, אתה תצטרך אלף פעמים לראות את זה. זה לא משנה, אבל ישראל ותפייתו כפל. יש פקטי להסביר, אבל זה כאן.